שבוע שעבר, זה המשך של שבוע שעבר, אף על פי שכמו שאמרתם, משתדל לא למשוך זנבות, כדי שכל משנה תעמוד בפני עצמה, כל שיעור יעמוד בפני עצמו. אבל המשנה הזאת היא כדאי לחזור עליה, וגם מה שנדבר היום, זה עומד בפני עצמו, בלי קשר למה שהיה פעם שעברה. אז כיצד מתנהג אדם חכם, חלק ב', נקרא את המשנה, ונראה שהחוכמה פה זה משהו אחר ממה שאנחנו מכירים, זה חוכמת ההתנהגות הנכונה והנאותה, חוכמת חיים ולא חוכמת ידע, שזה עיקר התורה. שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. אמרנו שגולם זה הפוך מחכם, אף על פי שהיינו אומרים שטיפש הוא הפוך מחכם. ויש פה עין טובה. אדם שהוא לא מתנהג כראוי, אנחנו לא אומרים לו טיפש, אנחנו אומרים שהוא גולם, זאת אומרת שיש לו פוטנציאל, גולם משון חומר גולמי, כן? יש לו פוטנציאל, הוא לא עבוד. וזה השקפה נכונה, כדאי להחדיר אותה טוב טוב במוחנו. גם במקור שלוש, אנחנו נלמד בתור קצת הקדמה, ליקוטי מוהר"ן ר' פ' ב'. למדנו את זה הרבה פעמים, טוב לחזור על זה, ונראה שהרב קוק ממש למד את זה טוב. כמו שכתוב באחד הספרים, שהרב קוק הרגיש הוא נשמת רבי נחמן. זה מובא באוצרות הראיה שרבי נחמן מעיד על עצמו, שהוא מנשמת רבי נחמן. הרב קוק, כן, ורואים מי שלמד רבי נחמן, לומד הרב קוק, לא יכול שלא לראות את זה. אי אפשר, ואנחנו נראה את זה בעצמנו עכשיו, בעזרת השם. כן. אז חכם אינו מדבר בפני מישהו גדול ממנו בחוכמה או במניין. אינו נכנס לתוך דברי חברו. אינו נבהל להשיב. שואל כעניין, ומשיב כהלכה, ואומר על ראשון ראשון, ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, ומודה על האמת, וחילופיהן בגולם. דיברנו על זה, התמקדנו בעניין של ואינו נבהל להשיב, שזה גם מבטא, אדם שמתנהג ככה זה אדם שיש לו בעצם מוצקות נפשית, יש לו מלאות נפשית, הוא לא קופץ משום דבר ולא מתלהב משום דבר, האמת היא ספוגה היטב היטב, או הטוב של העולם ספוג היטב היטב בהווייתו. כן? וראינו את הרמב״ם פעם שעברה, הרמב״ם שחרפו וגידפו ושרפו את כתפיו, ראינו שהוא מגיב בנחת ולא נכנס לגנון של המחרפים, אלא עונה בנחת, עונה בטוב טעם. ירצו לקבל, יקבלו, לא ירצו, יעשו עוד סיבוב בחיים ואחר כך יקבלו. עוד סיבוב אחד, עוד סיבוב, שתי סיבובים, כמה גלגולים, כולם יגיעו בסוף לאמת הזאת, אף אחד לא יכול לברוח מזה. ומי שמרגיש את זה ויודע שזה נכון, אז הוא לא קופץ. הוא פשוט לא קופץ. ברוך אתה, אדוני, אלינו, מלך עולם שהכל נהיה מדורו. אז בנקודה הזאת אני רוצה קצת להרחיב, שוב, בינו נבהל. א', איך שהרב קוק גם כן לא נבהל כאשר חרפו אותו. דיברנו על זה שיעור שעבר על קצה המזלג. ועוד יש פה איגרת מאוד חשובה שמלמד אותנו שבעצם מכל המחלוקות, מכל המחלוקות הן לא מחלוקות, הן ברורים. ברורים מאת השם. הוא יצר את ההתנגשויות האלה כדי שיתבררו דברים חדשים, שהפסולת של הבנת החיים תעוף ברוח, והדברים האמיתיים יישארו מעוגנים חזק חזק. ואחרי שנים רואים שאנחנו נהנים או מפיקים לקח ולומדים משני צדדי המחלוקת, גם את הצד הטוב שפה וגם הצד הטוב ששם. זה חלק מבירורים אלוקיים, זה בעצם מה שיובא באיגרת האחרונה פה. אבל לפני כן אני רוצה להזכיר לכם את ליקוטי מוהר"ן ר' פ' ב', זה מאוד בקיצור, פה לא הבאתי את כל התורה. התורה הזאת, נראה אותה שהיא מופיע ממש אצל הרב קוק באיגרת. אבל לפני כן, בוא נהפוך את הדף למקור שלוש, בוא נראה קודם כל את הקטע הראשון מגין זה הראייה, ורק אחר כך ניכנס לרש בבית ולהמשך. אז אני חוזר. שלוש, תגובת הרב קוק למתנגדיו ומחרפיו, וגם נימוקו איתו, למה הוא ככה מתנהג, והוא לא משיב כאילו מלחמה שערה. והמגמה שלנו לראות את העניין הזה שאינו נבהל להשיב. כלומר, אני רוצה שנחוש, לא נלמד ולא נדבר בשכל, אני עושה את זה גם בשבילי, להרגיש את המוצקות והשלווה הפנימית שיש גם לרב קוק, כאשר הוא מתמודד עם דברים, כדי שאנחנו נהיה גם כן באותו מקום. לא רק בשביל להתמודד נכון עם אלה שמציקים לנו ואלה שמתווכחים איתנו, אלא בעיקר כדי להיות אנשים מוצקים ושלווים מול המציאות הטובה, והדברים שנראים לא טוב לא יבהילו אותנו. מדברים על זה שנים בעצם, נכון? זה לא חדש. יש כאלה שיושבים ואומרים, רגע, בן אדם הזה שיושב מולכם, הוא כל הזמן אומר אותו הדבר, כל פעם בצורה אחרת. נכון. נכון. זה נקודה מאוד חשובה, זה היסוד של כל החיים. אני אגיד לכם סוד, גם כל התורה שבכתב, וכל התורה שבעל פה, כל זה סובב סביב כל הזמן נקודה אחת. שם אחד או שמו אחד. או שהעולם הוא טוב. אותו דבר. כל מצווה זה פרטים איך הטוב הזה בא לידי ביטוי בחיים. כל מצווה ומצווה, כל מאורה ומאורה, כל סוגיה וסוגיה בגמרא, זה הכל סביב אותו נקודה. כן? היו בגמרא שם מסופר שהיו כאלה שהעמידו את התורה על 13, אחר כך שם הדרגה, יש 3, ויש גם מי שהעמיד את כל התורה על 1. נכון? אז הכל מסתובב סביב הנקודה הזאת. למה? כי הנקודה הזאת היא הנקודה שאנחנו שואפים להיות בהווייתה, בהרגשתה. אנחנו רוצים להרגיש ככה, כי ההרגשה הזאת היא הרגשה בריאה של אדם בריא מול המציאות. ואני חוזר אלף פעמים, אתם רוצים לראות מה שאני אומר, סתכלו קצת על רב ביגון ותראו, אדם הזה עבר הרבה שערות בחיים, המכון עבר הרבה שערות בחיים. אתם רואים? הרגליים שלו יושבות טוב על הקרקע. מרגישים את זה, נכון? זה. טוב, אחרי כל ההקדמות האלה, בואו ניכנס. בדרך זו, בדרך של הרמב״ם, וגם בדרך שאינו נבהל להשיב, תפס מרן הראי"ה קוק זצ"ל כנגד אלו ששצפו וקצפו עליו. ושצפו וקצפו עליו. כשלא הבינו את דבריו, או לחילופין כנגד אלו שנתפסו להאמין לעלילת שקר עליו. כלומר, אומר פה שני דברים מאוד חשובים. אנשים שיצאו, וזה בדרך כלל שיוצאים נגד זה, או שהם לא מבינים את הדברים של הצד השני לעומק, ומסתכלים על זה באופן שטחי וזה מפריע להם. גם קודם כל מישהו אומר לו משהו, תתבונן מה הוא באמת אומר. מה עומד מאחורי הדברים האלה? אל תקפוץ, זה דבר ראשון. דבר שני, יש כאלה שחרפו וגדפו אותו בגלל שהאמינו ללשון הרע שאחרים סיפרו עליו, וגם את זה אנחנו מכירים, שמספרים על מישהו משהו, ואז אנחנו, איך הוא עשה דבר כזה? אתה, מי אמר לך שהוא עשה דבר כזה? מה אתה מקשיב לתקשורת, מקשיב לעיתונות, מקשיב ללשון הרע? מה זה הדבר הזה? אז קודם כל, דבר ראשון, לא לשמוע על אנשים אחרים דברים. בית, אם בן אדם מדבר איתך, תנסה להבין מה הוא אומר, אל תקפוץ. אל תחשוב שאתה מבין מיד מה הוא אומר. גם על הדיינים אמרו שהם צריכים לדון, איך זה שם באבות? תהיו מתונים בדין. אז כמו שהדיינים צריכים להיות מתונים בדין, אנחנו גם כן כל הזמן נמצאים באיזה שיפוט מול העולם. צריך להיות מתונים. מתינותו ואצילות רוחו חפפו על כל מכתביו ותשובותיו. כלומר, הנחת הזאת והאצילות הזאת באה לידי ביטוי בסגנון הכתיבה שלו מול הדברים. הוא לא ישב ושתק. זה לא נכון לשתוק, כי זה נגד ריבונו של עולם. זה נגד מהלכו של ריבונו של עולם. זה נגד האמת שצריך להנהיג אותה במציאות. אתה לא יכול לשבת, בטח לא בתור רב ראשי, לשבת בשקט ולספוג את כל הדברים האלה, כי האמת מבוזה. כן? אז הוא כתב, והסגנון של הכתיבה הוא קובע, כמו שאמרנו, סגנון הדיבור של בן אדם והטון דיבור שלו והמילים שהוא משתמש בהם, הם מבטאים את המהלך הנפשי. יש כאלה שתמיד אומרים, אתה אומר לה, ודאי, ודאי, ברור. זה מראה סגנון של בן אדם. צריך לחשוב על זה. בוא נבדוק. זה סגנון של אנשים. אז הדיבור והמילים שמשתמשים בהם, הם מבטאים את ההלך הנפשי של בן אדם. אז מתינותו ואצילות רוחו חפפו על כל מכתבה ותשובותיו. כנגד המחרפים והמגדפים. תפס לשון רכה תשבר גרם, פסוק במשלי, נכון? הלשון רכה היא מסוגלת לשבר את הקושי יותר מההתלהמות. התלהמות יוצרת תכונת נגד כמו בפיזיקה, נכון? פיזיקה, הכוח, כל כוח שאתה מפעיל, אז מולו מופעל בדיוק אותו כוח. אתה נכנס בבן אדם, אז הוא מחזיק לך גם כן. כן, בדרך כלל, אלא אם כן הוא, יש לו רגשי נחיתות או פחדנות או שהוא חכם. אבל באופן טבעי. אז לשון רכה תשבר גרם, והמבינים מיד תפסו כי עכשיו דיברו. כי ברגע שאתה מדבר לבן אדם בנחת, אתה מוציא אותו מהמלחמה, כן? אתה מרגיע אותו, והוא לא מאוים יותר, אז הוא מקשיב, הוא מתבונן, ורואה שיש בדברים טעם, יש בדברים אמת. אך, כן. אז השאלה איזה נחת? יש נחת כזה שמרגיז, כי אתה בלב שלך, בן אדם הזה תינוק, אתה עונה לו בנחת, אתה מעצבן אותו. מדובר על אדם שהוא באמת בפנים רגוע, הוא לא, אין לו דעה שלילית על זה שמתלהם נגדו, אלא הוא אוהב אותו, ואנחנו נראה תכף את זה בהמשך. כן? הוא אוהב אותו, רוצה לעזור לו. אז השני מרגיש את היחס שלך. אלה שמתרגזים שאתה מדבר לא רגוע מול ההתלהמות שלהם, זה בגלל שבפנים יש לך ביקורת על ההתלהמות שלהם, ואתה לעומתו מדבר בנחת, שום דבר לא מזיז לך. והכוונה הפנימית הזאת שהיא בתת הכרה, היא זאת היא משפיעה, איך נתפס הדבר שלך. זה דעתי הענייה בעניין הזה, צריך לדעת את זה. כן, אנחנו לומדים בדורות האחרונים סוד, זה סודות. היום אנחנו כולם מבינים את זה, זה לא... פעם היו אומרים על אותו דרך, אבל זה לא מדויק, כן? זה לא אותו דבר. אבל היו אומרים, אם אתה על החברותה שלך מנסה להסביר את התוספות, הוא לא מבין את התוספות, כן? זה סימן שאתה לא מבין את התוספות. אם היית מבין את התוספות, אז היית יכול להסביר לחבר שלך את זה. היית מוצא דרכים איך להסביר לו, אבל אצלך זה לא ברור מספיק, לכן הוא לא מבין. טוב, והמבינים מיד תפסו כי עכשיו דיברו, אך המחרפים לא היטו אוזנם לשמוע או להבין. יש כאלה שהם מחרפים, יש כאלה שבשגגה הם, יש להם יחס שלילי למה שהרב אמר. יש אנשים שהם נגד, זה לא משנה מה הוא יגיד. זה המחרפים, זה אנשים יש להם סיבה לא לשמוע בקולו, כי זה מאיים עליהם, זה מחייב אותם משהו, זה מוציא אותם, הם שייכים לאיזה קבוצה, הם לא יכולים להרשות לעצמם. יש כל מיני אינטרסים שלא מאפשרים לאנשים לשמוע בכלל לצד השני, ועל זה אמר משלי והרב קוק מסביר, אל תען כסיל כי יבלתו, כי הוא לא ירצה לשמוע אותך, זה לא יעזור, תביא הסברים הכי מחוכמים, זה לא יעזור. ובכל זאת, כלומר, אף על פי שהם לא הקשיבו לו, והמשיכו לחרף אותו, בכל זאת החזיק הרב במידתו, כלומר, לשון רכה תשבר גרם, כלומר, אז אלה שמיד שיתפו איתו פעולה, אז בסדר, הוא נשאר בשקט, ואלה שהמשיכו לחרף, הוא גם נשאר בנחת. כי היית מצפה שבן אדם לא מבין פעם פעמיים, אז לא. הוא נשאר במידתו. וכה כתב במכתב לאחד שכינה לכבודו. כלומר, למה הוא המשיך להתנהג בצורה כזאת? יש פה הסבר מדהים. בואו תקשיבו. אם הוא זה שמחרף אותי, כיוון רק בשביל שנאת קנאה ואיזה מידה רעה, כן? אם הכוונה שלו זה סתם לחרף אותך, סתם להיכנס לוויכוח, סתם להיות במריבה, האם יש לי רשות לדבר עמו קשות? או שלא להשתדל להניח דעתו? וכי מחלת המידות אינה מחלה כמו השיגעון וכיוצא בזה, וכי אין ראוי להשתדל ברפואת אומללים כאלה במה שאפשר? והרפואה יותר בטוחה היא מענה רך, אם כן צריך להיות על כל פנים מענה. בוא נסביר את זה. מה שהרב אומר פה, עומד מולך בן אדם בעצם שהוא משיגה. חולה. אם אדם שהוא חולה, נניח, עומד מולך בן אדם שהוא חולה, מרגיש לא טוב, יש לך מצווה לעזור לו, נכון? יש לך מצווה לעשות את המיטב, נכון? עומד מולך בן אדם שהוא חולה. הוא לא חולה ביד ולא ברגל, הוא משיגה, משיגה. אדם ש... אנשים שאוהבים לריב, אוהבים להתווכח, אוהבים... יש כאלה, נכון? אז אני אומר, רב קוק, אני מצווה לעזור להם להתרפות. ואין רפואה יותר גדולה ממענה רך. עכשיו אותם, מענה רך, כן, אמרנו, תשבר גרם גם, תשבר גרם, משיב חמה, ראינו את זה גם ברמב״ם, שהניחותה שלו, ושהוא לא נכנס לרמה שלהם, הוא באמת בניחותה, זה מרגיע את כל האווירה, כן? והבאנו דוגמה גם מהבית, אתה בא הבית, הבית סוער, תפקיד שלך לעבור רגוע, אתה רגוע, אז כל הבית נרגע. אם אתה נסחף לתוך הבית הסוער, שזה רב עם זה וזה רב עם זה, והאמא לא השתלטה על ה... הכל, אתה בא סוער, אז פיצוץ אחד גדול. אתה בא רגוע, מה הבעיות, אפשר לעזור, מה קרה, למה אתה כועס עליו, אני יכול לעזור לך? אבל זה לא מספיק הדיבורים. זה הרגיעה הפנימית. נזכרו את זה, זה סוד גדול, אמרתי את זה לפני כמה דקות. הרגיעה הפנימית שלך, היא הסוד ולא הדיבורים. עד כאן תמונה, ציור, סרט, רגע, סרט. כדאי לזכור את הדבר הזה בבואנו למצבים האלה. אפשר לעשות מזה סרט, אולי תוכנית ילדים, שזה יישב טוב טוב, כן. אתה מוסתר, אתה יכול לזוז קצת שמאלה, אני רואה... לא, אתה מוסתר אחרי הכתפיים הרחובות של... אולי תלך לצד השני או שתתקרב אלינו. מחילה על התרחה. כן. כן. אבל בכל רם אני לא שומע משם. כן, מחילה. עוד פעם? שני? כן. 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 צריך להביא מקרה לגופו שני לראות מה קורה. לפעמים אחד הילדים למשל מרגיז אותו משהו, חברה שלו עזבה אותו, או בבית קצת מריב, זה לא, אני מכיר דוגמה כזאת יותר חריפה, אבל בזה נעמוד. זו שאלה טובה, לא שאני, אבל זה לוקח אותנו לכיוון אחר. אני רוצה לתת לך דוגמה על שני אנשים, לא שלמדו באותו ישיבה, אלא היו באותו בטן. זה עוד מעט יהיה בפרשיית השבוע. היו באותו בטן. אחד הלך לכיוון הזה, קוראים לו עשיו, אחד הלך לכיוון אחר. זה היסוד, דרך אגב, של הסיפור של רבי נחמן, החכם והתם. שניהם גדלו באותו בית, באותו, נכון, באותו בית. שני ההורים היו עשירים וכו', וכו', כל אותו דבר. ואף על פי כן, אחד הלך לפה, אחד הלך לפה, כי זה משהו קצת יותר עמוק. זה משהו בפנים שצריך בדרך כלל לטפל בו. אני אומר, אני לא. בסדר, זה לוקח לנו לכיוון אחר לגמרי. כן. אם היה לשם שמיים לא מגיעים למצבים כאלה. לשם שמיים גם חברותה, אתה מבין את התוספות ככה, אני מבין את התוספות אחרת, אתה הסברת לי, אני הסברתי לך, הבנתי אותך, אתה הבנת אותי, ממשיכים הלאה, מתברר בהמשך. אין שנאה, כשיש לשם שמיים אין שנאה. ששנאה סימן שיש אגו שם. זה כלל ברזל. טוב, אנחנו עכשיו קופצים למקור מספר 3, או קודם כל מספר 2, שעליו מבוסס הליקוטי מוהר"ן הזה. יש פרק ל"ז, אני מקריא אותו, מקריא שני פסוקים, מדלג ופסוק י', בסדר? לדוד, אל תתחר במרעים, אל תקנה בעושי עוולה, כי כחציר מהרה ימלו, וכירק דשא יבולון. בטח בשם ועשה טוב, שכון ארץ, שכון ארץ, וראה אמונה. הפסוק הזה מנסה להרגיע את האנשים שמקנים באלה שהם עשירים ומצליחים, ויש להם כל מיני תפקידים וכולי וכולי, שעושים את זה בצורה לא ישרה ולא אגונה. כן? אומר, אז אל תתחרה איתם, אל תקנה בהם, כי כמו שהחציר היבש, החציר נהיה יבש מהר, וכמו הירק אחרי הגשמים מיד מציב, השדות מציבות, גם הרשעים האלה, גם האנשים האלה, אתה רואה אותם היום במקום שלהם, מחר הם כבר לא יהיו שם, זה הפסוק יהיו, תכף נראה את זה. אבל בטח בשם, בטח בשם ועשה טוב, תבטח שהטוב הוא זה שינצח בסוף, ואתה תמשיך לעשות טוב כמה שאתה יכול, דיברנו על זה 1,000 פעמים. אומר הפסוק יוד, עוד מעט ואין רשע. אל תדאג, עוד מעט הרשעים האלה שאתה רואה אותם מצליחים, עוד מעט הם לא יהיו. תזכרו את רוסיה, מה שהייתה. תזכרו את גרמניה, מה שהייתה. תזכרו את היוונים. מה זה יוון היום? מה זה היוונים של פעם? יוון. מתמודדים עם שריפות ועם בעיית כלכלה. היה רומאים פעם. רומאים. מה זה רומאים? איטליה. כן? צריך לזכור. בסופו של דבר הם אינם. סוריה היה פעם ארם, היה זה, נכון? סוריה. אוכלים אחד את השני שם. ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. לעומת זה, ענבים ירשו ארץ והתענגו על רוב שלום. זה, הבוטחים בשם, צריכים... זה מחזק אותם, זה אמת. הרבי נחמן לוקח את הפסוק הזה, ועוד מעט ואין רשע, לכיוון אחר לגמרי. ובואו נראה את זה. דע, כי צריך לדון את כל האדם לקו זכות. ואפילו מי שהוא רשע גמור, את המילים האלה שאנחנו רואים פה, אחר כך אתם תחפשו אותם באיגרת של הרב קוק. בסדר? תקפצו שתשמעו את זה, בסדר? דע, כי צריך לדון את כל האדם לקו זכות. אפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב. שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות. כלומר, שאתה מתבונן באדם, בדברים הטובים שלו, גם אם הם מועטים ומחוסים, אתה מצמיח אותו, אתה נותן לו תקווה. דיברנו כמה פעמים, ספר התורה זה ספר התקווה, שהעולם הוא כן טוב, שאני כן שווה, ואני לא רע, ואני לא אברוד. כן? על ידי זה שאתה מסתכל על הנקודות הטובות שלו, אתה מצמיח אותו. זה הילד שלנו, זה האישה שלנו, זה התלמידים שלנו, זה העובדים שלנו, זה הבוסים שלנו, זה המורים שלנו, כן? ויוכל להשיבו בתשובה, כלומר זה מצמיח אותו. כן צריך, אני דילגתי, כן צריך האדם למצוא גם בעצמו. כי זה ידוע שצריך אדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד. ואדם שמסתכל כל הזמן על הפגמים שלו, אז הוא כל הזמן... עצוב, אני עוד לא מספיק ואני לא טוב ולא זה. ולהרחיק העצבות מאוד מאוד, כמבואר אצלנו כמה פעמים. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום דבר, הוא מלא חטאים וכישלונות ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה. כלומר, זה השיטה שאתה מסתכל על עצמך בעין רעה, שאני לא שווה ואני לא טוב, זה שיטת... השיטה הלא נכונה שרוצה להפיל אותך ביוש, יש אדם מיואש, הוא גמור. חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? לא פרנסת את המשפחה שלך, לא עזרת לאיזה זקנה פעם או למישהו, אז פנצ'ר, לא הלכת לצבא וסיכנת את נפשך בשביל עם ישראל. אין דבר כזה שמישהו לא עשה משהו טוב. ואף כשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא מוצא כבר משהו. הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום, כלומר, הלכתי לצבא כי הכריחו אותי. כן? אז עזרתי לזקנה כי לא היה נעים לי מהאנשים. תמיד הוא, מה שהוא עשה גם טוב, הוא מחפש משהו רע במה שהוא עשה טוב. Okay? היינו שרואה שגם המצווה והדבר שבקדושה, שזכה לעשות בקדושה דבר ערכי, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות ואינטרסים, פגמים. יש לנו נטייה כזאת ככה להסתכל גם על הדברים הטובים בצורה רעה. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותו המצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב? כי על כל פנים, איכשהו על כל פנים, היה איזה נקודה טובה במצווה, והדבר טוב שעשה. למשל, אדם שעושה דבר טוב, כי האחרים לא נעים לו מאחרים. למה לא נעים לך מאחרים? כי זה נחשב לדבר טוב, ואתה מזדהה עם זה שזה דבר טוב, לכן לא נעים לך. הלא נעים לך הזה, במובן הזה, זה הרגשה של תשובה. זה הרגשה של אמת. כי צריך האדם כי אדם שהוא לא טוב, כן, אז איך הוא עונה, מה אכפת לי, מה הם חושבים עליי, שילכו, מה מעניין אותי עכשיו הזקנה הזאת, אז יגידו שאני אדם לא טוב, אני אדם טוב, הם חושבים שאני לא טוב, שיחשבו עד מחר. כי צריך האדם לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה כנל. ועל ידי זה שמחפש הוא מוצא בעצמו עדיין מעט טוב, הוא לוקח את הפסוק ועוד מעט ואין רשע, כלומר שצריך למצוא מעט טוב, ואז אתה כבר לא רשע, לא שאתה, או לא שהרשעים נכחדים, אלא הרשע נכחד. כמו שאמרנו, שאתה מסתכל על הצדדים הטובים שלך, זה נותן לך תקווה, מעלה אותך, והופך אותך לאדם טוב, או אותו לאדם טוב. זה לא שהרשע נכחד, אלא הרשע, כן, נמוג כמו אשן, נחלה כאשן, זה מה שהוא אומר פה. ועל ידי זה הוא יוצא באמת מקו חובה לקו זכות ויוכל לשוב בתשובה בבחינה ועוד מעט ואין רשע. והתבוננת על מקומו ואיננו. מי איננו? אותו אדם עם המעשים הרעים הוא כבר אדם אחר. תסתכלו, יש כאלה במכון מאיר מלא כאלה ולא רק במכון מאיר. כן. תראו את התמונות אצל דני שם ותראו אנשים עברו, נהיו. למה? כי במכון מאיר יש עין טובה לאנשים. היינו, כמו שצריך לדון אחרים לקו זכות, אפילו את הרשעים, למצוא בהם איזה נקודות טובות. נעצור פה בעניין הזה, ונקפוץ לשלנו, כי באמת הוא חוזר פה הרבה על עצמו, וזה מעניין למה הוא חוזר על עצמו כל כך הרבה, כי זה הנקודה הכי מרכזית של רבי נחמן, זה עיקר התורה שלו, זה מה שיציל אותנו מהייאוש, כמו שהוא אומר, אין ייאוש בעולם. עכשיו בואו נראה את זה, נראה גם את זה. אנחנו נמצאים בנושא אחר, כן? אבל נראה גם את זה. ובאיגרת אחרת, אתם רואים? הצד השני, מוסיף מרן הרב זצ"ל להדריך את אחיו במידה זו, וכה כותב, כלומר, המידה הזאת של להיות רך גם עם המחרפים שלך, הוא מדריך את אחיו על ידי מכתב, להמשיך גם הוא שיתנהג במידה הזאת. בואו נראה מה הוא כותב לו. מכל מקום, נכון לנו להרחיב את דעתנו ולדון לקו זכות את כל האדם. גם בדרך רחוקה ונפלאה. אתם רואים פה? זה קיצור של כל האיגרת שקראנו הרגע, נכון? בדרך רחוקה ונפלאה, כמו שאומרים, לחפש מתחת הבלטות, לגרד איזה נקודה טובה שיש בבן אדם. זה מה שהוא כותב פה. לעולם לא נכון לשכוח, כי בכל... עכשיו אנחנו עוברים לנקודה חיובית נוספת, שאמרתי אותה בקיצור בהתחלה. לעולם לא נכון לשכוח, כי בכל מלחמה, ממלחמות הדעות, אחרי שהתסיסה עוברת, מוצאים המבקרים בכל הצדדים גם אורות וגם צללים, וברוח דעה ויראת השם נדע שכל מצעדי גבר וכל הגיוני רוח איש ופועלם בעולם, בחוג גדול או קטן, הכל ערוך ומסודר מקורא הדורות מראש, לעזור לשכלול העולם וקדמתו, או לקדם אותו הכוונה, להזרחת אורו של העולם, או הזרחת אורו של ריבונו של עולם, הזרחת הטוב בעולם, ולעידויי חשוכה. עידוי חשוכה זה אולי זה לקשט את החושך, כן? או לגרש את החושך, אם מישהו מבין את זה יותר טוב ממני, מוזמן לבאר את זה, אבל בין כך ובין כך הרעיון מובן. עכשיו, במשפט הארוך הזה, והקצר, הוא ארוך כי הוא מתמשך כזה, אבל הוא לא, יש בו המון נקודות שחייבים לשים לב אליהם. דבר ראשון, שבשני הצדדים תמיד יש דברים שליליים וחיוביים. זה לא אני צודק והוא השני טיפש. הם טיפשים ואנחנו צודקים. הוא אומר פה זה בכל המעגלים, יש מחלוקות, זה יכול להיות בתוך הבית, זה יכול להיות בין שני אחים כמו שאמרת, או שני אחים או שני חברים, זה יכול להיות בתוך היישוב, בתוך המשפחה, בתוך העם, בציבור הדתי, בציבור החרדי, בציבור החילוני, יש מחלוקות. צריך לדעת שבשני הצדדים יש דברים נכונים ויש דברים גם שליליים. אז זה לא, אנחנו הטובים והם הרעים. זה לא ככה. ואחרי שהתסיסה עוברת, כלומר, ברגעים הראשונים, שכל אחד באמת עומד על שלו ונלחם עם שלו, וזה בסדר, כן? יש תסיסה, יש מריבות, תראו מה קורה עכשיו עם הבחירות לרשויות. מנסים להיות עדינים וזה ברוך השם, אבל אחר כך מוציאים גם ציפורניים, יש ציסה ויש אלה ואלה, אלה מצדדים בזה ומצדדים, ואלה קוראים להם את הפליירים, ואלה קוראים לשניים, וויכוחים ועניינים ותקשורת. יש ציסה. אבל אחרי שהציסה עוברת, החוכמה היא, כן, החוכמה היא לקחת את הדברים הטובים, זה חוכמה, לקחת את הדברים הטובים שלהם, הדברים הטובים שלהם, ולבנות מזה דבר יותר שלם. זה החוכמה הגדולה. סיפרתי לכם את הבדיחה עם הצנון והחסה, אין צורך לספר את זה עוד פעם, נכון? זוכרים? צנון וחסה. אנחנו אומרים את זה גם נכון במשפחה. הרב אליקים לבנון היה נוהג לומר שהזוג שנפגשים זה כמו שני גלגלי שיניים שמסתובבים בלחוד. וגלגל שיניים שמסתובב בלחוד שמה, אז הוא צובר בין השיניים שלו לכלוך. פסולת. שאחר כך לא רואים מה שיניים ומה פסולת. אבל כשהזוג מתחבר, והשיניים נכנסות אחד בתוך השני, משתלבות אחד בתוך השני, כן? יוצא שהלכלוך, כלומר הפסולת, הדברים הלא נכונים שספג הוא, והדברים הלא נכונים שספגה היא, כתוצאה מהאימותים, זה יוצא החוצה, ובסופו של דבר, מי שמתמיד בזה, אז נשאר השיניים השלמות של הגלגל הזה, עם השיניים השלמות של הגלגל הזה, כלומר הטוב של האישה עם הטוב של הבעל, ביחד יוצרים משהו הרבה יותר שלם, שאחר כך בא גם לידי ביטוי בילדים. זה החוכמה תמיד, לקחת את הטוב מכל דבר ולבנות בניין חדש יותר טוב. זה מה שהרב אומר פה, כן? ומי שמסתכל על על המחלוקות מראש בצורה כזאת, וזו הנקודה המרכזית, אז א' הוא לא מגיע לגנון, הוא לא מגיע למריבות של גנון, הוא מגיע לבירורים, בירורים, עימותים ענייניים, בלי הצד הרגשי שם, של אני יודע והוא לא יודע, אני הצודק והוא לא צודק, אני בראש והוא לא יכול להיות בראש, יוצאים מהגנון כשמבינים את הדבר הזה, כי אומר פה שכל הדברים האלה צפים, מישהו מכוון אותם ומגלגל אותם שיהיה מחלוקות. כן? גם היום למשל, צפים כל מיני מחלוקות שמאוד קשה לנו איתם, נכון? בעניין הבית, מה זה בית יהודי? מה זה בית? מה זה בית? מה זה בעל? מה זה אישה? מה זה צבא, מה זה ארץ ישראל? כל הנושאים היום עולים על הפרק. הם עולים. דברים שהם מובנים לנו וברורים לנו ואנחנו לא מבינים. מה, 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 למה הדברים האלה צפים בכלל? מה, אנשים הסתובב להם איזה בורג בראש? אבל הדברים האלה בעצם מאלצים אותנו לברר מה אנחנו באמת עושים פה בתור יהודים בארץ ישראל, ומה השאיפות האמיתיות שלנו. אז אנחנו לפני 70-80 שנה, אני יודע, אז היה ברור, היה שואה, היינו בגלות, נשרפנו שם, חזרנו לארץ, היה ברור לנו שאנחנו הולכים לבנות פה מדינה יהודית, כדי שלא יעשו לנו מה שעשו לנו בדורות קודמים, נכון? זה היה ברור. אבל ברוך השם, מדינת ישראל צמחה, היא עשירה, היא מתפתחת, יש לה כל מיני הצלחות בכל מיני תחומים, ואנחנו עומדים על המקום לכאורה בעניין מי אנחנו, לא מבחינה כלכלית וכל מיני דברים, אנחנו באמת משתכללים מאוד יפה, ברוך השם. אבל מה אנחנו עושים פה? כן? ולמה אנחנו פה? האם אנחנו רוצים לבנות פה שוויץ של המזרח התיכון? זה לא בשביל זה באנו לפה. והדברים האלה עולים וצפים. הם עולים וצפים, זה נכון שיש מישהו שמשמן את המערכת הזה, בא מחוץ לארץ. זה בא מגויים שרוצים בעצם להשמיד את המדינה שלנו, שלא הצליחו להשמיד אותנו על ידי ערבים, זה, אמרתי את זה כמה פעמים. אבל לא משנה, זה מריבונו של עולם. זה בדיוק מה שהוא אומר, זה מריבונו של עולם. ואנחנו צריכים להיעזר כוח ולשכלל את היכולות שלנו על מנת, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע באמת ליהוד האמיתי שלנו, ושלא נהיה פה שוויץ של המזרח התיכון, אלא נהיה אור לגויים. הגויים מחכים, הגויים האמיתיים, לא אלה ששונאים אותנו, הם מחכים לאור שלנו, הם רוצים את האור שלנו. כן? אז אני אומר, אם אנחנו מסתכלים על המאבקים האלה, ועל המחלוקות האלה, ועל הדברים האלה, בעין הזאת, אז קודם כל יש מוצקות. זה הולך לטובה, יש מי שמנהל את זה, זה הולך לברר דברים מאוד חשובים בחיים, לא צריך להיבהל מזה. אני לא אומר, אנחנו כולנו, כל מי שאכפת לו ממדינת ישראל, כל מי שאכפת לו מטוב ויושר, זה כואב לו, נכון? וזה מפריע לו, וזה מלחיץ אותו אולי, וזה מסעיר אותו. למה? כי אנחנו לא במקום הזה. ואם אנחנו רוצים להתייחס לדברים האלה בצורה נכונה, צריך קודם כל לחזור למקום הזה, שריבונו של עולם מנהל את העולם, והוא מנהל, מביא את הדעות האלה לפתחנו, כדי שנתמודד איתם, על מנת שנעמיק יותר ונתבסס יותר במי אנחנו ומה אנחנו ומה תפקידנו, ולא נסחף למחוזות של מכוניות ונדלן ונסיעות לחוץ לארץ וכל הדברים האלה. אני לא שולל את הדבר הזה שבן אדם יהיה לו גם רווח, אבל הרווח הוא בשביל, ולא, אנחנו לא חיים בשביל הרווח, אלא אנחנו צריכים רווח בשביל לעשות את התפקיד שלנו. זה כל הסוד. זה סוד, זה חוט השערה ממש, הדבר הזה, כן? ואם, רגע, יש לנו זמן, מה מצבנו? כן. ואם שאנחנו מתאמצים ללחום בעד אותם הדברים הקרובים לרוחנו, עכשיו הרב מסביר פה משהו עמוק מאוד. לכאורה, אם אתה אומר שגם לשני יש צדק, אז אתה לא יכול להילחם. אתה יורה לך בנגמש, כמו שאומרים היום. אתה צריך לדעת גבול מאוד עדין, לדעת מצד אחד שמה שאתה נלחם זה נכון וצריך להילחם על זה, מצד שני לא עם רגשי שנאה שהשני הוא טיפש והוא לא יודע שום דבר, והוא סתם אפוטרו, איך זה נקרא? אפוטרומיסט? איך? תגיד? כן, אופורטוניסט. שהוא סתם אופורטוניסט ואין לו שום אידיאלי ולא מעניין אותו, רק רוצה זה לא ככה. איך עושים את ההבחנה הזאת? איך אתה נמצא בהוויה נכונה של נלחם עם כל הכוח ומבין גם את הצד השני ברמה מסוימת שלא תגרום לפיצוצים ולמלחמת אחים? אני בכוונה אומר את זה בצורה כזאת. כן? ואם שאנחנו מתאמצים ללחום בעד אותם הדברים הקרובים לרוחנו, צריכים אנו שלא להיות מחורים בידי רגשותינו, ולדעת תמיד שגם לרגשות ההפוכות משלנו יש מקום רחב בעולם. לא להיכנס למקום רגשי אלא ענייני. זה הסכנה. ואלוקי הרוחות לכל בשר. למה הוא משתמש בביטוי הזה, אלוקי הרוחות לכל בשר? כי הקדוש ברוך הוא זה שמבין את כל הרוחות שנושבות. וכל הרוחות, אה? יכול, הוא מכיל את כל הרוחות האלה, הוא גם ברא אותם ומביא אותם. כמו יהושע, כן? שהוא יכול ללכת כנגד כל רוח ורוח, כלומר הוא מסוגל להכיל ולהבין כל אחד, כן? וגם להוביל אותו לתיקון ישראל, כן? זה לא סתם שהוא מכיל את זה ואומר שזה בסדר. אבל הוא יודע, יודע לנכת כנגד כל רוח ורוח. הקדוש ברוך הוא אלוהי הרוחות, הרוחות במובן של דעות שונות שרווחות בציבור, כן? לכל בשר, את הכל עשה יפה בעיתו. זה לא רק שהוא עשה את המחלוקות, הוא גם יודע מתי לעשות אותם. כשהגיע הזמן שהתבססנו, זה דוגמה רק, שהתבססנו יפה פה בארץ ישראל, ולכאורה אין לנו איום קיומי, זה לא מדויק, אבל יש הרגשה שהתבססנו וזה. הגיע הזמן לעלות לכיתה ב', לעלות לליגה לאומית. לאומית זה הליגה הגבוהה, זה כבר לא ככה, פעם זה היה גם. איזה ליגה זה הליגה? ליגת על, לאומית זה פחות. ופחות מזה זה ליגה א'. יפה. בזמני היה ליגה א' וליגה לאומית, לא היה... אבל הכוונה, הקדוש ברוך הוא מביא את הבירורים האלה ואת המחלוקות האלה בעיתו ובזמנו. כי עכשיו הגיע הזמן לברך את הדברים האלה, אחרי שהתייצבנו יפה בקומה הקודמת, והגיע הזמן לעלות קומה, לעלות כיתה, לעלות ליגה, איך שתרצו תקראו לזה, אז הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו למקום הזה. כן? היה דבר דומה שבספר חגי, שמה שבאנו לארץ, ועברו 18 שנה ולא בנינו את המקדש. ואז הקדוש ברוך הוא מביא עלינו כל מיני צרות כלכליות, על מנת שאנחנו נתעשת, שנבין שאנחנו לא באנו לפה רק לטוע כרמים ולזרוע שדות ולהתפרנס ולאכול, אלא יש לנו תפקיד לבנות את בית המקדש, להעיר לגויים, כן? ורעיון זה, אף על פי שלא ימנע אותנו, זה טעות כתיב פה בספר, זה מצולם מהספר, איך אני יודע שזה טעות כתיב? א', זה לא מתאים. ב', הטט וא' הם חד ליד שני במדפסת, נכון? אז שם אפשר לטעות, נכון? אף על פי שלא ימנע אותנו מלהילחם על הקדוש האמת והיקר לנו, כלומר, הקדוש הוא רוצה שאנחנו נאבק על הדברים שאנחנו צריכים להיאבק, הוא לא אומר לנו שב בצד, הכל בסדר, הוא לא אומר תיאבק, אבל ימנע אותנו מליפול, גם פה זה טעות לדעת, מליפול ברשת הקטנות. אל תילחם ותיאבק בקטנות, אל תיכנס לגנון, אל תלך למאבקים של אגו, תלך למאבקים אמיתיים של אמת. זה הכל, ואז הדברים מתבררים בצורה הרבה יותר נקייה, יותר אמיתית, ואז גם אנחנו נהנים מהפירות של שני הצדדים. אבל אם זה מחלוקות של אגו, מחלוקות של גנון, אז זה קורא את העם אחר כך וגורם רק נזק. כן? אז אבל ימנע אותנו מליפול ברשת הקטנות והזילותה והקפדנות, ונהיה תמיד מלאים אומץ רוח ונשארים חברים גם עם אותם בעלי פלוגתא שלנו, כמו בית שמאי ובית הלל, שהיו חולקים אבל היו משאילים כלים זה לזה ומתחתנים זה עם זה. ברגע שאנחנו לא עושים את זה, כן, זה סימן של שנאה בדיוק. ואם אנחנו כן עושים את זה, זה סימן למחלוקת לשם שמיים, כמו שאתה אמרת בהתחלה את זה, נכון? לא זוכר מי אמר את זה, כן. מנוחת הנפש, כלומר, מחלוקת כזאת היא מלווה במנוחת הנפש, היא פועלת גם ממנוחת נפש. וביטחון בשם, אוהב האמת, שאם אתה צריך באמת שהדעות שלך יופיעו בעולם, אז הקדוש ברוך הוא ידאג שהם יופיעו. אולי לא מיד, אולי זה לפעמים... נפלא משיח, עד שבא משיח יש כמה גלגולים בדרך, כן? אשר לא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו. זה, אתם מרגישים פה את האווירה של מה שהוא אומר פה? זה לא רק שכל, יש פה אווירה אחרת מאוד רגועה. אפשר להילחם, צריך להילחם, נלחמים על האמת. עושים את זה לא ממקום של אגו, עושים ממקום נקי, ואם אתה אוהב את האמת, אז תדע שאם האמת ניצחה, האמת השנייה ניצחה, סימן שריבונו של עולם החליט שמה שאתה אומר זה נכון, אבל אולי זה לעתיד לבוא. כמו שראינו הרבה תנאים, שהדברים שלהם הם אמיתיים, אבל הם לעתיד לבוא. כן? או לרבי מאיר. כן? ומלא רצון אהיה אם בכל ההזדמנות, עכשיו הוא כותב, הרי הוא כותב לאח שלו, ומלוא רצון אהיה אני הרב קוק, אם בכל הזדמנות אשר תגיע לידך, תשפיע להניח את הרוחות, להניח זה למנוחה, כן? מנוחה, את הרוחות להרגיע, מה שאומרים, להרגיע את הרוחות, ולהרים את רגשי הכבוד בסביבה הבאה בחוגך. איזה יופי, כן? ואם אנחנו, אולי נגמור פה, אני אספר משהו. קייעות לבעלי יושר ובעלי בינה, היודעים את תומתם ואת מטרתם הברורה כנכון היום. כלומר, אנשים שהם יש להם מטרה ברורה, והם אנשי אמת ויושר, והם אנשי בינה, הם יודעים לעשות את זה. אני רוצה לספר לכם סיפור מדהים. אז יש אצלנו גם כן, כידוע, בחירות, כן? למועצת בנימין. ואני לא מכיר את הנפשות הפועלות, וחשוב לבחור, זה מצווה לבחור. לדעתי זה חשוב לבחור, כי האנשים או הקבוצה שתיבחר, היא יש לה השפעה איך הדברים יתנהלו. וגם מבחינה ערכית, לא רק מבחינה מעשית. צריך שאנשים יהיו אנשים מעשיים שמסוגלים לנהל מערכות כאלה גדולות ולעשות את התפקיד שלהם, או לשכלל אותו, לשפר אותו, זה מושלם, אין דבר כזה, כן? אבל אם יש שם אנשים ערכיים, אז הדברים נעשים בצורה, גם מרימים את הציבור למקום אחר, מבחינה ערכית, וזה הדבר היותר חשוב, כן? בעיניי, לא רק בעיניי. לכן יש מצווה לבחור, שמעתי רב שמואל אמר את זה, גם כן רב שמואל אליהו אמר את זה, יש מצווה ללכת לבחור, כי זה היכול שלך להשפיע, להשפיע לטובה, ולא להתייאש מהאמירות כאלה שכולם רמאים, כולם זה, לבחור בטוב ביותר מבין הלא טובים אפילו. זה לא מדויק מה שאמרתי, רק בשביל לסבר את האוזן, כן? אז אשתי ואני הלכנו, יש מועמד אחד ומועמד שני, אז הלכנו לשמוע, לראות. אז היה, אני לא יודע, זה היה מוצא שבת, יום בשביל, אז הלכנו. היה אירוע איזה חדר כזה גדול עם... ואז המועמד הרצה את משנתו, דיבר על ההתמודדויות שיש לנו, איך הוא מתכוון לפעול מולם. אצלנו זה גם חשוב מבחינה אידיאולוגית, מעבר למה שאמרתי קודם, כי מועצת בנימין היא מועצה שגם מובילה, היא המועצה הכי גדולה, והיא מובילה גם כיוון אידיאולוגי של התיישבות, של נושא של ארץ ישראל, וגם חינוך, שיהיה חינוך נכון שקשור לתורה ולמצוות, ולא רק התיישבות מנותק מזה. זה חשוב מאוד מי מוביל את המהלך הזה. ואז הגיע שלב השאלות. עכשיו, בשלב השאלות אנשים התחילו לשאול כל מיני דברים קטנוניים, ש... חלק מהדברים נכונים שצריך לענות עליהם, אבל הם לקחו את כל האווירה הזאת המרוממת והורידו את האווירה לכל מיני, אתה יודע, קטנוניות כזאת, למה זה עשית ככה ולא עשית ככה ואיפה היית פה ולמה לא עושים, כאילו שאפשר לפתור את כל הבעיות, כאילו שאנחנו לא נמצאים באיזה מאבק פוליטי גדול מול המקומות האלה, שיש גם אחרים ששמים רגליים, כן? ואתה מרגיש שהרוח יורדת, כי נכנסים לקטנות, ממש לקטנות. אז פתאום קפצה שם אישה אחת שהיא זאת שאחראית להוביל את הקמפיין של אותו, היא חלק מהקמפיין של אותו מועמד, וכאילו עצרה את הברה ואמרה, מה קרה לכם? קודם כל אנחנו חברה טובה, יש לנו 1, 2, 3, 4, חברה ערכית, ישרה, אידיאליסטית וזה, סך הכל אנשים טוב להם וזה. היא רוממה את כל המציאות, קודם כל בואו נסתכל מי אנחנו? ומה אנחנו עושים? אנחנו אנשים אידיאליסטים שפועלים כבר שנים במציאות מאוד קשה, ויחד עם זה יש אווירה טובה והרגשה טובה, ויש עוד כמה דברים לתקן, נכון? אבל בוא נשים פרופורציה. כן? זה ממש היפה, זה מה שכתוב פה. שאנשי בינה, כן? יודעים לקחת את הדברים למקומות נכונים, ולדלג מעל הקטנוניות והריתונים, כן? ולראות בגדול את הדברים. יש פה מהלך גדול, גם עכשיו אני עובר מהפוליטיקה המקומית שלנו, עובר לעם ישראל ולכל המחלוקות שיש לנו פה, כל הביאורים שלנו, צריך לעבור למקום הרבה יותר גבוה, מתוך ערכה לכל האנשים שפועלים, לכל אלה שמוכנים לעשות, זה בכל וזה בכל, סך הכל, אחרי 2000 שנה אנחנו פה. היינו במסריפות לפני יותר מ-70 שנה, פחות מ-80 שנה, במסריפות. לא היה לנו מדינה, יש לנו מדינה מדינה עם, עם, עם כלכלה, עם צבא טוב, אנחנו פועלים לא ב-100% לגורלנו, בלי שמושפעים יותר מדי מהגויים, למרות שלצערנו יש קצת חולשה בזמן האחרון, אבל בגדול צריך להסתכל על המהלך הזה. אתה נוסע, אתה רואה בתים נבנים, כבישים, כל... זה מדהים הדברים האלה, כן? אז קודם כל צריך להסתכל על הדברים בצורה כזאת, ומתוך זה כשאתה בא לברר נקודות, זה בא ממקום אחר לגמרי, כן? ולמה הדבר דומה, עוד מילה וחצי, למה הדבר דומה שאמרתי כמה פעמים? כשאתה בא ל-18 להתפעל ריבונו של עולם, אין מספיק חוכמה, אין מספיק צדק, אין מספיק רפואה, אין מספיק כלכלה, לפני כן אתה אומר את, 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 את הברכות של השחר, כמה טוב שאתה בריא, ושיש, שאתה הולך ואתה לא עיוור, ושיש מה לאכול וכולי, ופסוקי דה זימרה, שאם אתה שם לב למילים, מרוממות אותנו למקום שהעולם מושגח, העולם זורם בצורה יפה, בצורה טובה, עם כל הבוסם הזה שהעולם הוא טוב, עם זה אתה בא אחר כך לבקש על מה שחסר, ולא ישר על מה שחסר, כן? לכן לא טוב לשמוע חדשות על הבוקר. אז זה עושה לך, אין לך חשק לקום, אין לך חשק לפעול. כולם שקרנים, כולם רמאים, כולם גנבים, כולם אונסים, הכל לא טוב. זה לא, ככה זה לא צריך להיות. אתה צריך קודם כל להתבונן על הבוקר, וכל הדברים הטובים שיש בעולם, ולהתמלא מזה, ולהיות ספוג מזה, וחזק מזה, חזק. ומתוך זה יש עוד כמה דברים לשפר. טוב, מה אתם יוצאים? מה יצאתם? מה אתם מוכנים לשתף? רוב האנשים שנמצאים פה תמיד נמצאים פה, אין פה כמעט חדשים, נכון? ישבנו פה שעה, כמעט שעה שלמה, דיברנו. מה אתם לוקחים הביתה? לחיים. לא חובה להשתתף. אבל האמירה הזאת שלי שצריך לקחת משהו הביתה, אפשר לקחת את זה גם אחר כך, זה אמירה חשובה. אז אם אף אחד לא רוצה לשתף, לא רוצה, אם אף אחד אין לו מה לשתף, אז אגיד לכם תודה רבה, וניפגש בעזרת השם פעם הבאה, נלמד משנה נוספת בפרקי אבות, וננסה להיבנות ממנה. איך אני יודע שנבנים ממנה? אם תשתתפו בסוף. טוב.